שלום וברכה. השיעור היום יעסוק בנושא קרוב לנושא שבו עסקו שני השיעורים האחרונים. נדבר היום בעזרת השם על השאלה של טרחה ומאמץ של אנשים שעוסקים בפיקוח נפש. השאלות בעניין הזה של עד כמה צריך לתרוח או להתאמץ, עד כמה אדם צריך להקריב מעצמו, מהכוחות שלו, מהממון שלו, כדי למעט או להפחית בחילול שבת לצורך פיקוח נפש, שאלה הזאת שאלה מאוד מאוד נרחבת, וכדרכנו, שאנחנו עוסקים בהלכות צבא, נתמקד בנושאים או בשאלות שמתעוררות במסגרת פעילות צבאית ובמסגרת פעילות מבצעית. כאמור, שאלה מאוד מאוד רחבה, יש לה הרבה מאוד השפחות. נזכיר בקצרה, כדי להבהיר במה אנחנו עוסקים, ארבע דוגמאות לשאלות הלכתיות בנושא הזה. שאלה ראשונה, שכיחה מאוד, חיילים שמסיירים על גדר המערכת, שמסיירים ביהודה ושומרון בשבת, מסיירים ברכבים שונים, האם מותר להדליק חימום או קירור, מזגן, בתוך הרכב במהלך הסיור? מצד אחד, הדלקת המזגן קשורה לנעימות, לכיף, להנאה. אם מדובר על איזשהו עומס חום קיצוני שישיבה בתוך רכב סגור עם ממש פיקוח נפש, לא עלינו, טוב, כאן אין שאלה, ברור שמותר להדליק את המזגן. אבל בפעילות שגרתית, יום שהוא סך הכל לא חם מאוד, אבל חם, האם מותר להדליק מזגן, או שחובה לאדם להתאמץ ולסבול מן החום רק כדי שלא יזדקק להשתמש במזגן במהלך העיסוק בפעילות המבצעית. שאלה אחרת, חייל שיושב בתוך חמל, חדר מלחמה, הכניסה לחדר הזה היא על ידי כרטיס מגנטי, על ידי דרך חשמלית, ואותו חייל מרגיש שהוא רעב, הוא מעוניין לצאת מן החמל כדי לאכול משהו שיחזק את כוחו, ולחזור אל המשמרת. היציאה מהחמל, הכניסה לאחר מכן, כולן כרוכות בפעולה חשמלית, אמנם על פי רוב הדעות לא איסור דאורייתא, ואף על פי כן, אנחנו לא משתמשים באמצעים חשמליים בשבת שלא לצורך. האם אנחנו נאמר לו, תסבול רעב, שוב, אם הוא מרגיש שהוא הולך להתעלף מרוב רעב, שהוא מתייבש מחוסר שתייה, ברור שמותר הולכת לשתות כדי שיוכל להמשיך בפעילות. אבל הוא אומר, אני רעב, אני צמא. האם במצב כזה יותר לו כדי להקל על הרעב, כדי להקל על הצמא, האם יותר לו במצב כזה לצאת מן החמל, להיכנס אל החמל, היות שהוא עוסק בפעילות מבצעית? שאלה מורכבת עוד יותר, שעוברת מ... דיברנו על מזגן, דיברנו על דלת חשמלית, שהם באופן פשוט איסורי דרבנן, אבל נעבור לשתי שאלות מאיסורי דאורייתא, גם הן קשורות לנוחות של החייל. חייל צריך לשמור בשבת באיזושהי עמדה מרוחקת בקצה הבסיס. הנועל הקבוע הוא שכל חייל שצריך לשמור באותה עמדה, מגיע רכב של סיור ואוסף אותו ומסיע אותו אל העמדה. האם בשבת חובה עליו להלך רגלית עד שיגיע לעמדה? מצד אחד, מה הבעיה? שעה וחצי, שעתיים ברגל, מדובר כמובן על בסיסים גדולים מאוד, שעה וחצי, שעתיים ברגל, לא יקרה שום דבר לאף אחד, חייל, בריא, סך הכל, שוב, אם יש תנאי חום קיצוניים ומסוכן, או אם מדובר על איזושהי גזרה עוינת, אז ברור שהוא חייב לנסוע. אבל במקום שבו סך הכל הדברים שגרתיים, האם נדרוש ממנו ללכת שעה או שעה וחצי ברגל, או שהוא יכול לומר, הנסיעה היא נסיעה לצורכי פיקוח נפש, הנסיעה היא נסיעה לעמדה לצורך שמירה, וממילא אין חובה לתרוח ולהלך שעה וחצי או שעתיים או שלוש ברגל, כדי להגיע לעמדה. ודוגמה אחרונה, חיילים תצפיתנים, חיילים בחיל האיסוף הקרבי, שוכבים בעמדות של תצפית, מצפון הארץ, בדרום הארץ, מגנים על גבולות מדינת ישראל, וכמובן חייל כזה ששוכב בתצפית בשטח, שוכב על הארץ במקומות מאוד מאוד לא נוחים. אם ממש אי אפשר לשכב, כל האזור מלא קוצים, מלא אבנים, אז ברור שמותר לעקור את הקוצים, לסכל את האבנים, כדי שאפשר יהיה לקיים את התצפית. אבל נניח התצפית קיימת. מכשירי התצפית עובדים, פועלים, ואפשר לקיים את התצפית. האם במצב כזה יותר לו לעקור עוד כמה קוצים, או לסלק עוד כמה אבנים, רק כדי שיהיה לו קל יותר במשימה שלו, רק כדי שיהיה לו נוח יותר באותה עמדת תצפית, או שנאמר, סילוק האבנים, עקירת הקוצים, הן לא חלק מן הפעילות המבצעית, ולכן הדבר הזה אסור. אם כן, כל המקרים הללו הם מקרים שבהם אדם שואל שאלה על התורח האישי שלו, על הנוחות האישית שלו, אלא שהנוחות האישית הזאת כרוכה בפעילות מבצעית. הנוחות האישית הזאת כרוכה במאמץ לצורך פיקוח נפש, ואם כן נשאלת השאלה כמה אדם צריך לתרוח, להתאמץ, לסבול כדי לקיים פעולה של פיקוח נפש, או שהיות שהוא עוסק בפיקוח נפש, ממילא מותר לו להתעסק בו באופן רגיל, באופן נורמלי, כפי שנוהגים ביום חול. כפי שנראה מיד, השאלה הזאת אין שום אפשרות לענות עליה תשובה אחת ברורה וחד משמעית, אנחנו רק נפרוס את השיקולים המרכזיים או דעות שונות ביחס לשאלה הזאת. ואף על פי כן, נדמה שבסופו של דבר אי אפשר להגיע לאיזושהי החלטה אחת וחד משמעית, והדברים חוזרים למקור שבו סיימנו את השיעור שעבר, כאשר עסקנו בטרחה למניעת חילול שבת, הזכרנו את דבריו של רבו שר וייס, במכתב שנכתב לרבנות הצבאית, לבית המדרש להלכה של, בית המדרש להלכה של הרבנות הצבאית, ושם אמר רבו שר וייס, הדבר הזה הוא בגדר רצון התורה. התורה רוצה מאדם, הקדוש ברוך הוא דורש מהאדם שיקיים את רצונו. זה המטרה שלנו בעולם, זה התפקיד שלנו בעולם, לעשות את רצון השם, והרבה פעמים אי אפשר לשים קו ברור וחד משמעי וקובע מהו רצון התורה, כיצד התורה, כיצד הקדוש ברוך הוא מצפה ממני לנהוג בסיטואציה כזאת או אחרת. בסופו של דבר זאת שאלה, סליחה על הביטוי, אבל זאת שאלה של יראת שמיים. אדם מרגיש כך נכון לעשות. אותו תצפיתן אומר, ברור לי שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אהיה כאן, ברור לי שהוא רוצה שאני אצפה על האויב ואגין על ביטחון מדינת ישראל, ואני צריך לעשות את זה באופן נורמלי. לא יכול להיות שידרשו ממני לסבול ולשכב על קוצים כל השבת. שוב, במצב שבו אי אפשר לצפות, במצב שבו הוא לא מסוגל לקיים את התפקיד שלו מרוב כאבים, כאן אין שאלה. ברור שמותר לו לעקור את כל הקוצים כדי שיוכל לשכב שם, כי אחרת הוא לא צופה. אחרת הוא לא מקיים את התפקיד שלו. אבל כאמור, כאשר השאלה נוגעת לנוחות, בזה היא מתעוררת, ואי אפשר לקבוע בעניין הזה דבר חד משמעי. אף על פי כן נשתדל לזכור את המקורות הרלוונטיים לדון בשאלה הזאת. באופן פשוט, השאלה שלפנינו קשורה, לא באופן ישיר, אבל קשורה בעקיפין, למונח הלכתי מרכזי, והוא המונח של הקל הקל תחילה. בגמרא במסכת ביומא בדף פ"ג, למדנו תנו רבנן, מי שאחזו בולמוס, כלומר אדם שנתקף איזשהו התקף רעב פתאומי חייב לאכול, מאכילין אותו הקל הקל. כלומר, אנחנו מעדיפים לתת לו מאכלים קלים, אם מדובר על יום כיפור, או אם מדובר על כל יום אחר בשנה, אנחנו נעדיף לתת לו איסור מדרבנן ולא איסור דאורייטה. גם אם איסורי דאורייטה, נעדיף לתת לו נבלה, שאסורה רק בלב, ולא חלב, שיש בו איסור קרת, וכן הלאה. כלומר, גם כאשר מותר לעבור על איסורים משום פיקוח נפש, אנחנו מעדיפים את האיסור הקל ביותר. במסגרת הדרישה הזאת, לנסות לעבור על האיסור הקל ביותר, נראה שגם בשאלות שלפנינו, אמנם חובה לעסוק בפעילות, חובה לצאת לסיור על רכב בשבת, חובה לעמוד בעמדת הצפית בשבת, אבל יש להשתדל לעשות את זה בדרך הקלה ביותר מבחינה הלכתית, דהיינו במינימום איסורים. חייבים להסיע את הרכב, לא חייבים להדליק את המזגן. חייבים לקיים את התצפית, לא חייבים לעקור את הקוצים, וכן הלאה זה הדרך, כלומר יש להשתדל לעסוק בפעילות המבצעית במינימום של איסורים. כך למשל פוסק הרמ"א ביורד דעה, סימן קנ"ה, ואין מתירים שום דבר איסור לחולה, אם יכול לעשות הרפואה בהיתר כמו באיסור. כלומר, אם אפשר למצוא איזושהי דרך היתר, אם אפשר לחסוך איסורים, ברור שהדבר הזה נחוץ ומומלץ מדין הקל הקל תחילה. יש שאלה מאוד מרכזית בדין הקל הקל תחילה, האם זה דין דאורייטה או דין דרבנן. כלומר, אם מישהו נניח לא בחר בדרך הקלה, יש חולה שחייב לאכול, ובמקום לאכול נבלה, שזה איסור קל, הוא אכל חלב שזה איסור חמור. אז האם באמת עבר איסור קרת? זאת שאלה גדולה, מחלוקת מעיינת בין האחרונים, ובעזרת השם נתייחס אליה בשיעור הבא בהקשר אחר. אבל לענייננו, ברור שיש חובה למזער את חילול השבת, ולהשתדל לעשות את הדברים בדרך הקלה ביותר מבחינה הלכתית. נחזור לנושא שלנו, בדוגמה קונקרטית יותר. תשובה מאוד מאוד ארוכה שמיד נפרט בה ונדון בה. תשובה של רב שלמה זלמן אוירבך בשו"ת מנחת שלמה, חלק א', סימן ז', כותב רב שלמה זלמן כך. אם החולה עצמו אינו יכול לטלפן, כלומר יש חולה שיש בו סכנה בשבת וצריך באופן דחוף לטלפן לרופא או להזעיק רופא, ויש אחר שמטבל בהצלתו. כלומר החולה במצב שהוא לא יכול לדאוג לעצמו, מישהו אחר צריך לדאוג לו. כותב רב שלמה זלמן, מסתבר שאם הדבר אינו בהול ויכול להילך ברגל אל הרופא, דשפיר חייב ללך ברגליו ולא לטלפן בשבת. גם כאן, אם מדובר על התקף לב, צריך רופא שיבוא כמה שיותר מהר, ברור שמתקשרים. אבל אם יש אפשרות לצעוד לארבעה רחובות ולקרוא לרופא שגר שם או לטלפן אליו. כותב רב שלמה זלמן, ברור שחובה ללכת ולא לטלפן. הנה גם כאן, אנחנו צריכים לעשות איזושהי פעולה משום פיקוח נפש, אבל עדיף הקל הקל תחילה. עדיף ללכת רגלית שאין בזה שום איסור, מאשר להתקשר בטלפון שיש בזה איסור, גם אם לא איסור דאורייטה, אבל לפחות יש איסור דרבנן בשיחת הטלפון, ולכן חובה על האדם לתרוח, ללכת רגלית, כדי לחסוך את אותה שיחת טלפון. אז על פניו, זו פסיקתו של רב שלמה זלמן, וזו אמורה להיות הפסיקה לגבי השאלות שבהן פתחנו. כלומר, צריך למזער את האיסור אפילו במצב של תרחה. אפילו במצב של ללכת ברגל ולא להתקשר טלפונית. אלא שההוראה הזאת של הרב שלמה זלמן נאמרת בתוך אותה תשובה כללית, ושם רב שלמה זלמן מחדש חידוש שהכיוון העקרוני שלו הפוך בדיוק. התשובה הזאת של רב שלמה זלמן, תשובה ארוכה מאוד מאוד, היא בעצם תשובה להשגות. יש ארבע הלכות, ארבעה סעיפים בספר שמירת שבת כהלכתה, שחיבר הרב נויברט, זכר צדיק לברכה, וידוע שהרב נויברט היה תלמידו הגדול של רב שלמה זלמן, וכמעט בכל סעיף התייעץ איתו. אם כן, ארבעה סעיפים בספר שמירת שבת כהלכתה, עוררו את חמתם של רבנים אחרים, שכתבו עליהם השגות נרחבות, ורב שלמה זלמן באותה תשובה, בא בעצם להשיב לאותן השגות. במה דברים אמורים ועל מה המחלוקת? אותן ארבע הלכות מדברות על מצב שבו קבע רב שלמה זלמן, חידש רב שלמה זלמן, שכאשר אדם נדרש בשבת לבצע איזושהי פעולה שפוגעת מאוד בעונג שבת שלו, שתגרום לו עוגמת נפש, שתגרום לו תרחה, וניתן היה לחסוך את אותה תרחה אם נחלל שבת לצורך פיקוח נפש, הדבר הזה מותר. לשון אחרת, אם רואה ראובן ששמעון בצרה, ואין מי שיושיע את שמעון, רק ראובן יכול להושיע את שמעון, ברור שבמצב כזה נאמר לראובן לא תעמוד על דם רעך, והוא חייב לתרוח הרבה מאוד כדי להציל את שמעון. אבל מה קורה אם ראובן רואה שהוא יכול לתרוח, להרוס לעצמו את השבת ולהציל את שמעון, אבל אפשר להציל את שמעון בדרך הרבה יותר פשוטה, אם היינו מחללים שבת לצורך פיקוח נפש. הדברים נשמעים קצת מופשטים, ולכן נעבור לסעיפים עצמם וניתן את הדוגמאות. כך נאמר בשמירת שבת כהלכתה. מותר להדליק את האור בשביל חולה שבסכנה, אף אם אצל השכן יש מנורה דולקת, אלא שהעמדת המנורה ברשות החולה תגרום לשכן צער וסבל גדול, כגון שהוא ישן וצריך להעיר אותו. יש חולה ואנחנו צריכים להדליק אור לצורך החולה. האם אנחנו מתירים את הדלקת האור, שזה ממש איסור דאורייתא, אמנם לצורך פיקוח נפש, או שאנחנו מטרטרים ומטלטלים את השכן, ואומרים לו תביא אתה את המנורה שלך. אמר רב שלמה זלמן, אין חובה לפגוע במנוחת השכן. אם אין בכל העיר מנורה, רק אצל השכן, ברור שחייבים להעיר אותו. ברור שחייבים לעזור לחולה, משום שזה לא תעמוד על דם רעך. אבל במצב שאנחנו מדברים עליו, זה לא שאין מנורה בכל העיר, יש מנורה אצלנו בבית, רק היא מחובת. ולכן מותר להדליק אותה ולא חייבים לגרום תורח לשכן. אותו דבר, סעיף הבא, מותר לבשל עבור חולה שבסכנה שדרוש לו אוכל חם או שתייה חמה, אף אם אצל השכן יש אוכל חם ושתייה חמה, אלא שהעמדתם לרשות החולה תגרום לשכן צער וסבל גדול, שישאר בלי אוכל חם או בלי מים חמים כל השבת. גם כאן, האם אדם צריך לוותר על הארוחה החמה שהכין לעצמו ולמשפחתו, כי בבית הסמוך יש חולה שיש בו סכנה, או שאת האוכל שבישלתי לעצמי אני אוכל בשבת, ואם שם יש חולה שיש בו סכנה, שיבשלו עבורו בשבת. גם כאן קובע רב שלמה זלמן, אין חובה על אדם להיכנס לעוגמת הנפש, לתורח הגדול, להצקה הגדולה הזאת, רק כדי לסייע לזולת. ודוגמה שלישית, מותר לכל אדם לטלפן לאמבולנס, על מנת להעביר חולה שיש בו סכנה לבית החולים, ואין הוא חייב להטריד שכן בעל מכונית שומר שבת בהסעת החולה. אם יצטרך שכן זה להישאר מנותק מביתו במשך כל השבת. גם כאן, למה להזמין אמבולנס שייסע מן הקצה השני של העיר עד לבית של החולה, שירדו אל האוטו של השכן, והשכן ייקח אותו לבית חולים. גם כאן אומר רב שלמה זלמן, אם השכן ייקח אותו לבית חולים, אסור יהיה לו לחזור. אם אסור יהיה לו לחזור, הוא ייתקע כל השבת בבית החולים, לא חייבו מאדם תורח כזה. תזמין אמבולנס מקצה העיר, ואמבולנס יעשה את תפקידו, ויקח את החולה לבית החולים. אז אם כן, הנה לפנינו שלוש דוגמאות שבהן קובע רב שלמה זלמן, לא נדרוש מאדם אחד לתרוח תרחה רבה, להתאמץ מאמץ ניכר כדי לחסוך במרכאות חילול שבת מפני פיקוח נפש. היות שהשבת ניתנה לדחות מפני פיקוח נפש, הוא מותר להזמין אמבולנס, מותר לבשל לצורך חולה שיש פה סכנה, מותר להדליק אור, כל הפעולות הללו מותרות, ולכן אין סיבה לטרטר את השכן ולחייב אותו לקחת אחריות על כל הדברים הללו. כאמור, רב שלמה זלמן מציין שרבים חלקו על הפסק הזה, ואמרו מה פתאום? כל עוד יש בידיך אפשרות למנוע חילול שבת, לחסוך חילול שבת, אתה מחויב לעשות את זה גם במחיר של עוגמת נפש, גם במחיר של תרחה. המקור לפסיקה המחודשת של רב שלמה זלמן מבוססת על נושא שונה לחלוטין, והוא טומאת כהנים. כידוע, כהן אסור לו להתאמה למת, להוציא שני מצבים. ישנם שני מצבים שבהם מותר לכהן להתאמה למת. מצב אחד, אם מדובר על קרובים, מה מותר לכל כהן? להתאמה לאחד משבעת הקרובים. מצב שני, מת מצווה. כהן שהולך בדרך ורואה אדם ורואה חלל, רואה אדם שמת, אין מי שיתפל בקבורתו, מותר לכהן להתאמה כדי להביא אותו לקבורה. אז אלה אם כן שני מצבים שבהם מותר לכהן להתאמה למת. והנה הרמה ביורה דעה בהלכות תומעת כהנים מבחין בין שני המצבים. כאשר מדובר על מת שהוא קרוב של הכהן, ומשום מה יש בעיה להתאמה, זה קשור לסוגיה נרחבת בלכות תומה וטהרה, שאם גוף המת לא שלם אסור לכהן להתאמה לו, אבל בכל מקרה מדובר על אחד משבעת הקרובים, כלומר מדובר על מישהו שהכהן עושה באחריות לקבור אותו, הכהן חייב לעשות כל מאמץ כדי למנוע את התומה. למילים אחרות, הכהן חייב לשלם מכספו לחבר קדישה שיטפלו בכל סדרי הקבורה, ובלבד שהכהן עצמו לא יצטרך להתאמה. כלומר, כאשר יש לאדם אחריות אישית על הסיטואציה, הוא חייב לשלם כסף כדי לחסוך איסור. זה לא בדיוק איסור. אם אין מי שיטפל בקבורה, מותר לכהן לעשות את זה. אבל היות שמוטל עליו, האחריות מוטלת עליו, חובה עליו קודם כל לשלם כסף, ורק אם אין לו כסף, אם אין ברירה אחרת, יתאמה בעצמו. כך כאמור כאשר יש לו אחריות אישית, כאשר מדובר על מישהו משיבת הקרובים. לעומת זאת, פוסק הרמה, כאשר אדם הולך, כאשר כהן הולך בדרך, ורואה מת מצווה, מותר לו להתאמה והוא לא חייב להוציא כסף. הוא לא חייב לבזבז מכספו כדי לזכור מישהו אחר שיטפל במת. כך מחדש הרמ"א. הוא מסביר עם שלמה זלמן מה ההיגיון. ההיגיון הוא שאותו כהן שהולך בדרך אין לו אחריות אישית על המת הזה. הוא נתקל בו בדרך. מסכן. אבל התורה קובעת, אם אתה נתקל באמת באמצע הדרך, אתה חייב לטפל בקבורתו. ואם אתה חייב לטפל בקבורתו, ממילא התירו לך הכהן להתאמה למת. אם כן גם כאן, הכהן יעבור איסור, הוא יתאמה. אבל להיות שהתורה מתירה לו להתאמה לצורך מת מצווה, הוא לא חייב לבזבז כסף כדי לחסוך את התומעה. אם כן מסביר רב שלמה זלמן, שדין פיקוח נפש כדין תומעת כהנים. כלומר, אם מדובר על אחריות אישית שלך, אדם יכול לטפל בעצמו, חובה עליו לנקוט בדרך של הקל הקל תחילה. לחסוך חילול שבת מיותר, למזער את חילול השבת. לעומת זאת, אם מדובר על אדם מן החוץ, אדם שהאחריות לא רובצת עליו, הוא יכול להגיד, אין לי חובה למזער חילול שבת. אני אוכל את האוכל שבישלתי לעצמי, אני מחזיק את המנורה שהדלקתי לעצמי לשבת, ועבור החולה שיחללו שבת. חילול שבת בהתר, לצורך פיקוח נפש, אין בזה בעיה. זהו, אם כן, חידושו של רב שלמה זלמן, לאור ההלכה הזאת בתומעת כהנים. שלמה זלמן מודע לכך שיכול להיות שהחידוש הזה תלוי בשאלת שבת הותרה או דחויה. אם נאמר שהותרה שבת אצל פיקוח נפש, זה אומר שבעצם חילול שבת לצורך פיקוח נפש הוא לא חילול שבת. זה יותר גמור. לעומת זאת, אם נאמר שדחויה שבת אצל פיקוח נפש, הרי שלא מדובר על היתר של השבת, אלא על דחייה צדדית, דחייה אגבית. ואם אתה אומר שהשבת רק דחויה ולא הותרה, אולי יש חובה על השכן לחסוך את אותה דחייה של השבת. אז אם כן רב שלמה זלמן מעלה את האפשרות הזאת, אבל למסקנה דוחה אותה, וקובע ואף שהלכות שבת הן כעררים התלויים בסערה, וגם העניין הזה שאנו דנים בו חמור מאוד, מכל מקום נראה לעניות דעתי, לגבי פיקוח נפש, כיוון שאמרה תורה וחי בהם, ולא שימות בהם, לכן, אף אם רק דחויה היא השבת, הרי זה חשיב כהתר גמור. כלומר, מותר להדליק נר, מותר להזמין אמבולנס, מותר לבשל אוכל, כל מה שצריך לחולה שיש בו סכנה. וכמו שבימות החול אין חייבים להפסיד ממון ולטרוח הרבה, אם אפשר לבשל עבור החולה משלו, כך גם בשבת. נסביר לנו שלמה זלמן, מה היה קורה אם זה היה יום חול? אם זה היה יום חול, מישהו היה מעלה בדעתו לסנג'ר במרכאות את השכן ולהסיע אותו לבית חולים, מה פתאום? אם זה היה יום חול, ברור שהיית מזמין אמבולנס. אם זה היה יום חול, ברור שהיית מבשל עבור החולה. רק בגלל שזה שבת, אתה רוצה להרוס את השבת של השכן? ולחייב אותו לנסוע לבית חולים? ולחייב אותו לוותר על האוכל שלו? את זה לא מצאנו. וחי בהם ולא שימות בהם, מותר לחלל שבת מפני פיקוח נפש, וזו אם כן מסקנתו של רב שלמה זלמן לגבי שלושת המקרים, הדלקת מנורה, בישול אוכל חם והזקת אמבולנס. בנוסף לשלושת המקרים הללו, מזכיר רב שלמה זלמן בתשובה שם גם מקרה רביעי, שאולי יכול להיות קצת יותר קרוב לשאלות שבהן פתחנו לגבי חיילים בצבא. נאמר בשמירת שבת שם כך, חוטי חשמל שנפלו ברחוב ויש חשש שיגע בהם אדם. טוב, אדם שנוגע בחוט חשמל זה כמובן פיקוח נפש גמור, והנה אני הולך ברחוב, רואה את חוטי החשמל, יש לי שתי אפשרויות. אפשרות אחת, לקרוא לחברת חשמל, לקרוא למשטרה, שיטפלו באירוע. זה אירוע של פיקוח נפש, מותר לטפל בו. אפשרות שנייה, לעמוד כמו גולם כל השבת, ולהזהיר ולהטריע כל, את כל העוברים והשבים שאף אחד לא ינזק. כותב רב שלמה זלמן, מותר להזיק את חברת החשמל על מנת להפסיק את הזרם, ואין חיוב מעיקר הדין לעמוד שם במשך כל השבת, כדי להתרות בבני אדם לבלגעו בחוטים ויבואו לידי סכנה. גם כאן, לעמוד במקום אחד כל השבת, לא ללכת לבית כנסת, לא לחזור הביתה, לא לאכול, לא חייבו את האדם לעשות דבר כזה. גם אם זה אפשרי, זאת תרחה בלתי הגיונית, לא צריך לתרוח כזאת תרחה כדי לחסוך חילול שבת משום פיקוח נפש. חברת חשמל שתבוא באה בהיתר גמור. היא באה כדי להציל נפשות. באה כדי לנתק את זרם החשמל. ולכן, במצב כזה, לא חייבו את האדם להתאמץ מאמץ גדול כדי לחסוך את חילול השבת. לכאורה, על פי הקביעה הזאת של רבי שלמה זלמן, אם נחזור לנושא שבו פתחנו, לא חייבו חייל ללכת ברגל שעתיים וחצי לעמדה, אם הוא יכול לנסוע. כאמור, הנסיעה שלו היא נסיעה מותרת, היא נסיעה לצורך ביטחוני, ולכן לא חייבו אותו ללכת ברגל מרחק כל כך גדול, כדי לחסוך את אותה נסיעה. כאמור, המפתח המרכזי בתשובה של רב שלמה זלמן, הוא ההבחנה בין אדם שיש עליו אחריות אישית, ואם יש עליך אחריות אישית, אתה צריך לעשות כל מאמץ כדי לחסוך את חילול השבת, ובין מצב שבו עובר אורח. אדם עבר ברחוב וראה מת מצווה. אדם עבר ברחוב וראה חוטי חשמל קרועים. במצב כזה זה לא אחריות אישית שלי. ולכן אני לא צריך להרוס את השבת שלי אם אני יכול להתקשר לחברת חשמל ושהם יעסקו בפיקוח נפש. שאלה מאוד מאוד מורכבת שכמובן אין עליה הכרעה ברורה וחד משמעית היא איך נגדיר חייל בצבא. האם נאמר שהשמירה היא אחריות אישית של החייל? ולכן באחריותו של החייל לעשות כל מאמץ ותרחה כדי לחסוך נסיעה עד העמדה, או שהחייל הוא כדין עובר אורח. החייל אומר, תשמע, כל אזרחי מדינת ישראל צריכים להגן על עצמם. אותי כרגע בחרו לשים באותה עמדה. לא רציתי בזה, זה לא אחריות אישית שלי. ולכן אין עליי חובה לתרוח וללכת 3 שעות עד העמדה. יבוא רכב ויסיע אותי. וזאת שאלה שאין לה פתרון חד משמעי. אמנם צריך להזכיר שבשמירת שבת במקום אחר נאמר בפירוש, איש ביטחון שמתפקידו לעמוד על משמרתו לכל מקרה של סכנה בחלק מסוים של העיר, ילך למקום תפקידו ברגל ולא ייסע במכונית. אז לכאורה שמירת שבת קבע בפירוש, חובה ללכת ברגל לעמדות, אסור לנסוע ברכב. ואף על פי כן, ברור שכמו שכבר אמרנו כמה פעמים במהלך הדברים, אי אפשר לקבוע כאן קביעה חד משמעית. אני מזכיר כדוגמה את ספר השאלות והתשובות קשרי מלחמה של הרב אייל קרים, רמ"ח הרבנות הצבאית, מסגן הרב הראשי לצה"ל, בקרך ד' של שו"ת קשרי מלחמה, יש 4 תשובות רצופות בשאלה הזאת של נסיעה לעמדה בשבת, ובכל אחת מסקנה קצת שונה. ולמה? משום שאין מקרה בדבר הזה שדומה לחברו. ובכל פעם כאשר מתעוררת השאלה, האם אני חייב ללכת ברגל, או שאני יכול לנסוע עד העמדה, כל פעם מתעוררת כאן שאלה, כל מקרה קצת אחר, כל מקרה לא בדיוק דומה, אבל כאמור היסוד בכל המצבים הוא עד כמה אדם צריך לתרוח כדי לחסוך חילול שבת. מקציר העומר אני אזכיר עוד 2 שיקולים שמעלה שם רב שלמה זלמן, שיקול אחד הוא מזכיר את המחלוקת שדיברנו עליה בהרחבה בפעם הקודמת, המחלוקת בין הרמב"ן לבין בעל המאור לגבי מילה בשבת שתגרום לאחר מכן חילול שבת. ראינו שרוב הפוסקים הלכו בדרכו של בעל המאור שאסור למול בשבת אם אין מים חמים לרחוץ את התינוק אחרי המילה. כלומר, אסור לייצר בשבת מצב שיחייב אחר כך חילול שבת מפני פיקוח נפש. שלמה זלמן בוחן האם הפסיקה הזאת כבעל המאור דומה למקרה שלו, לא דומה למקרה שלו, וזהו בהחלט דיון מרכזי, ניתן לראות שם. שיקול שני של רב שלמה זלמן שם, הוא קשור לנקודה שדיברנו עליה בעבר, וזאת הנקודה של נמצא את המכשילן לעתיד לבוא. כלומר, אם תחייב את אותו אדם שראה את חוטי חשמל לעמוד במקום, ולהטריע עוברים ושבים ושבת שלמה תערוץ לו, אם פעם אחרת הוא יבוא ויראה חוטי חשמל, הוא כבר לא יראה אותה. כלומר, הוא גם לא יתקשר למשטרה, וגם לא יעמוד ויתריע, ונמצאת המכשיל אותו לעתיד לבוא, נמצאת הגורם לו לא לעסוק בהצלת נפשות להבא. השיקול הזה מובא בשמו של רב שלמה זלמן גם במקום אחר, וזה בספר הצבא כהלכה, ספרו של הרב יצחק קופמן. שוב, גם כאן הדיון באותה שאלה, וכך הוא כותב שמה רב קופמן, במצבים מסוימים קיימות 2 דרכים להציל מן הסכנה. האחת מקובלת ויש בה חילול שבת, והשנייה אין בה חילול שבת, אבל יש בה תרחה מרובה. כותב הרב קופמן, לפעמים התרחה המרובה גורמת להתחמקות מהצלה בכלל או לפעילות בחוסר רצון וברשלנות, ובמקרים כאלה מותר להציל בדרך הרגילה. זה בעצם הנמצאת המכשילן לעתיד לבוא של רב שלמה זלמן. כלומר, אם עכשיו תחייב אותו לתרוח תרחה רבה כדי לחסוך חילול שבת, להבא הוא פשוט לא יציל נפשות בשבת. ושוב, אותה דוגמה נוקט הרב קופמן, בסיסים הנשמרים בימות החול על ידי סיור ממונה, סיור ברכב, אפשר לשמור גם בסיור רגלי, אבל הדבר דורש להפעיל המון חיילים במשמרות מאוד ארוכות, ולכן הוא קובע, אם אתה תפיל על החיילים את התיק הזה שהם צריכים לשמור ברגל ולא ברכב, הם יתרשלו בשמירה, הם יתעצלו בשמירה, הם יהיו ממורמרים, ולכן מותר להם לנסוע ברכב כדי לשמור, הדבר הזה מהווה צורך מבצעי. כאמור, אי אפשר להסיק מכאן מסקנה גורפת. אני באופן אישי ראיתי מקרים רבים שבהם בשבת סיירו ברגל ולא ברכב, והדבר לא פגע בכלל באיכות השמירה. כאמור, חובה לבחון כל מקרה לגופו. מקור מרכזי נוסף, ומכאן אנחנו עוברים מתשובה של רב שלמה זלמן לתשובה של הרב גורן. מקור מרכזי נוסף, טוען הרב גורן, לכאורה יש משנה מפורשת שקובעת להקל ולהתרה בכל המצבים שעליהם אנחנו מדברים. באיזו משנה מדובר? משנה במסכת ראש השנה בדף כף ב' שעוסקת בעדים שהולכים לירושלים להעיד על קידוש החודש. כידוע, עדות על קידוש החודש דוחה שבת, ולכן מותר לעד לעלות לירושלים ולומר, למסור לבית הדין את העדות שלו כדי שיוכלו לקדש את החודש. לא זו בלבד שמותר לחלל שבת ולעלות לירושלים, אומרת אותה משנה במסכת ראש השנה, ואם הייתה הדרך רחוקה, לוקחין בידם מזונות. כלומר, לא זו בלבד שהתירו לעד לעלות לירושלים, התירו לו לקחת איתו מזונות. לקיחת המזונות באופן פשוט היא איסור דאורייתא, משום שהיא כרוכה בהוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים. כל עצירה בדרך, במקום יישוב, שהוא רשות היחיד, אחר כך עוברים בדרך שהיא רשות הרבים וכן הלאה, ולכן לקיחת המזונות היא באופן פשוט איסור דאורייתא, ואף על פי כן התירו לעדי קידוש החודש לקחת איתם מזונות, כך מפורש במשנה. הוא מסביר הרב גורן כך. קשה להניח שהמדובר במשנה, כאשר בלי המזונות הללו לא יוכלו בשום פנים להגיע למקום העדות גם בדוחק. אלא, מאחר והיציאה עצמה דוחה שבת, אינה מחויבים על פי דין תורה לדחוק עצמם ולהישאר בלא מזונות או לבקש מזונות אצל אחרים. אומר הרב גורן, אולי מסברה היה אפשר לומר שמדובר על מצב שאם לא ייקחו מים לדרך הם יתייבשו, הם יתעלפו, הם לא יגיעו לירושלים. אבל אומר רב שלמה זלמן, מאוד לא מסתבר להגיד את זה. קשה להניח שזה מדבר את המשנה. המשנה קובעת שהיות שהתרנו לך לחלל שבת ולעלות לירושלים, ממילא הותר לך גם לקחת מזונות. ומסיים הרב גורן, מסקנה מרחיקת לכת, נמצאנו למדים איפה. שיציאה בשבת לצורך מטרה הדוחה את השבת, כלומר לצורך פיקוח נפש, מתירה כל פעולה או נסיעת חפץ חיוני לאנשים, גם לא לצורך פיקוח נפש. אם היציאה שלך היא לצורך פיקוח נפש, מותר לך להסתייע גם בדברים לא חיוניים. אם הנסיעה בשבת ברכב היא צורך מבצעי, זה פטרול על הגדר, מותר גם להדליק מזגן ברכב, כמו שעושים ביום חול. מותר גם לקחת אוכל, וכן הלאה. אז אם כן, לומד הרב גורן מאותה משנה במסכת ראש השנה, כולה מאוד מאוד גדולה בנושא שלנו, וזהו יותר מפורש ומרחיק לכת. יש לציין אבל שהתשובה הזאת איננה מוסכמת. רב משה פיינשטיין נשאל בדיוק את אותה שאלה. רב משה פיינשטיין בכרך ה' משות אגרות משה נשאל האם מותר לחיילים שמסיירים על גדר המערכת לקחת איתם אוכל, לקחת איתם סידור או חומש לסיור, אף על פי שהסיור יוצא מחוץ לתחום, או שצריך להוציא ולהכניס את האוכל מתוך הרכב וכן הלאה. ו רב משה פיינשטיין מצטט גם הוא את אותה משנה במסכת ראש השנה, שמותר לקחת מזונות לידי קידוש החודש, אלא שרב משה פיינשטיין מוסיף שתמוה מאוד מתניתין דראש השנה. הוא מצטט את המשנה, אבל כותב שהמשנה הזאת תמוהה מאוד, שרשאים לקח מזונות, מאחר שלקה שום חשש סכנה כשלא יאכלו. למה? למה שיקחו מזונות? יום אחד שלא יאכלו. למה להרבות בחילול שבת? ומפאת חומר הקושייה הזאת טוען רב משה פיינשטיין שיש כאן שרח פיקוח נפש. כלומר, הוא טוען רוב האנשים יכולים ללכת רגלית לירושלים גם בלי לאכול ולשתות, אבל לך תדע, אולי פעם אחת איזשהו זקן, איזשהו חולה יראה את הלבנה, ירצה להגיע לירושלים לקידוש החודש, לא ייקח איתו אוכל ושתייה ויבוא לידי סכנה. כלומר, יש כאן איזשהו ספק, 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 סכנה עתידית, ולמענו התירו לחלל שבת ולקחת אוכל. והמסקנה של רב משה פיינשטיין מהאוקימתא הדחוקה הזאת היא שעל כל פנים לדינה, באלו שנוסעים ברכב לשמירת הגבול, רשאים לקח אוכל ומשקה ברכב אבל לא ספרים. ואם הולכים ברכב רק לזמן קצר, יש להם לאכול כאן ולא ייקח עמם מזונות. כלומר, משה פיינשטיין לא מוכן לקבל את הקולה של המשנה בראש השנה, את הקולה של הרב גורן עד הסוף, ולכן אומר משה פיינשטיין, אם מדובר על סיום של שעתיים, שלוש, זמן הגיוני שלא צריך לאכול בו, לא ייקחו אוכל, גם אם יהיו רעבים. ואני אומר, על דרך משה פיינשטיין, אם מסוגלים לשבת ברכב גם בלי מזגן, לא ידליקו את המזגן. אם מסוגלים לשכב בעמדה שיש בה קצת קוצים, לא יעקרו את הקוצים. וכן הלאה, זה הדרך, זו בעצם המחלוקת בין הרב גורן לבין רב משה פיינשטיין, בשאלה הזאת של לקיחת מזונות, בשאלה הזאת של פעולות שנלוות לפעולת ההצלה, ואף על פי כן הן לא חיוניות לחלוטין. לסיום, רק נזכיר שבשאלה הזאת, כמו גם בשאלות דומות, כמו גם בשאלה שנדבר עליה בעזרת השם בפעם הבאה, לגבי שינוי בפיקוח נפש, בשאלות מעין אלה מקובלת מאוד הבחנה בין איסורי תורה ובין איסורי דרבנן. כלומר, אם אתה נדרש לבצע איסור תורה, כאן אתה צריך לעשות כל מאמץ ולתרוח כל תורח כדי לחסוך את אותו איסור תורה. אם מדובר על איסור שהוא רק מדרבנן, כאן יש מקום להקל יותר. זו הרואה הרווחת בפוסקים, אני אזכיר רק דוגמה אחת מפסיקה מפורשת של השולחן ערוך. אומר השולחן ערוך בסימן שינחת, קוץ המונח ברשות הרבים מותר לטלטלו פחות פחות מדלת אמות. כלומר, הקוץ הזה מסכן את הרבים, מסכן את שלום הציבור, ואף על פי כן, היות שהוא ברשות הרבים, והטלטול שלו אסור מדאורייתא, לא יתירו לטלטל אותו כרגיל, אלא רק בדרך מסובכת כזאת של פחות פחות מדלת אמות. לעומת זאת, אם הקוץ מונח בקרמלית, אומר השולחן ערוך, מותר לטלטלו להדיה, כלומר כרגיל, משום דחיישין אנשם היזוקו בו רבים, ובמקום הזק עדי רבים, לא גזו רבנן שבות. כלומר, היות שמדובר על הזק של רבים, אפשר להקל ביסורי דרבנן. אם נחזור למקרה שלנו, אם נניח שהדלקת מזגן ברכב אסורה רק מדי רבנן, זה לא לגמרי ברור, כי הדלקת המזגן מוסיפה לסיבובי המנוע, מוסיפה להבהרה, אבל בואו נלך נדבר על הדוגמה של חייל שיוצא מדלת חשמלית, אם הדלת החשמלית היא רק איסור די רבנן, במקום הזה כדי רבים לא גזו רבנן שבות. במקום פיקוח נפש, שאותו חייל עוסק בפעילות מבצעית, עוסק בפעילות ביטחונית, הקלו לו לצאת, לא חייבו אותו לתרוח ולא לאכול. לעומת זאת, אם מדובר על איסורי תורה, כמו לנסוע לעמדה במקום ללכת ברגל, כאן לכאורה יהיה מקום להחמיר יותר, בכפוף לאותם שיקולים שהזכרנו מקודם.